שלום. ככלל, בעזרת השם, אנחנו בזמן הקרוב נחזור לעסוק בצדקת הצדיק בקטעים הראשונים שעוסקים בסוגיות שמקבילות לסוגיות שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, ענייני קריאת שמה. אז נעבור שם קצת על הסדר עם כמה קטעים. יש פה כאלה שליוו אותנו בשלב ההוא, אז תצטרכו, או אני מציע שאולי נוכל להחכים בפנים נוספות, או שאיך ש... על כל פנים, אני חושב שקיבלתי בקשה מכמה אנשים שאנחנו עוסקים כרגע בסוגיות הללו שכדאי לגוע בהם מבפנים. ככה כשלמדנו את זה בזמנו, אז עשינו את זה בחוץ, אולי כדאי כאן, כן, זה, ויכול להיות שיצטרפו עוד. זה כרגע מגמה, אם יהיה צורך אולי נחשוב על דברים אחרים. זה כללית לא נוגע להיום, נוגע לזה היום ל"ג בעומר, וחשבתי שאם אנחנו עוסקים בעניינים שקשורים בענייני חסידות, אז חשבתי שאולי נעסוק באיזשהו קטע או שניים שהבאתי כאן. לא יודע כמה שנספיק, אבל בואו נראה, תעבירו שם. כן. כן. ויקרא לו יעקב גלעד. הפסוק הזה מרמז על ל"ג בעומר, כי גל הוא אותיות לג. ויבואר העניין על ידי מאמר חכמנו ז"ל, בים סוף נדמה להם כבחור, במתן תורה נדמה כזקן. המשל בזה, לתינוק שמרגילים אותו ללך לבית הספר, הוא מרגיל אותו אביו על ידי דבר שהתינוק מתאווה לו. דהיינו שאומר לו ששם בבית הספר יש דבר שהתינוק מתאווה לו, ועל ידי זה מרגילו ללך לבית הספר. וכיוון שמרגילו, אז לומד עמו הרבה תורה. כך הקדוש ברוך הוא הראה לנו בים סוף ניסים ונפלאות. ולא היה עיקר הטעם של הניסים ונפלאות, הניסים ונפלאות עצמם. רק הניסים ונפלאות עשה והראה לנו כדי שנדע שיש אלוה בעולם ונתאבה לו לעובדו. ולכך עשה לנו ניסים ונפלאות בים סוף, כדי שעל ידי זה נתאבה לקבל התורה ביום מתן תורה ולעובדו בלבב שלם. ונמצא עיקר הניסים והנפלאות היה בים סוף, כדי שנקבל התורה במעמד הר סיני ונתאבה לו לעובדו ולקבל התורה. בבחינה הזאת של יציאת מצרים עד ל"ג בעומר, ומל"ג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני שהיא קבלת התורה. וכבר כתבנו שההערה של יציאת מצרים היה הכנה למתן תורה, והניסים והנפלאות היה כדי שנתאבה למתן תורה על ידי הניסים. וזהו ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על ל"ג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות ההערה של קבלת התורה. ומילת עד היא מלשון עדי עדיים, הורד עדיך מעליך. כלומר, שעד ל"ג בעומר היה הערה של יציאת מצרים, ומל"ג בעומר מאיר הערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שרומז על התורה. עדי, עדי עדיין, וכו'. קיצור, מה שהוא אומר כאן, בעצם, בפסקה הזאת, שאנחנו לוקחים את התקופה הזאת של ספירת העומר, ומחלקים אותה לשתיים. שתי התקופות האלה, הוא מגדיר אותם, בכוונה לוקח את ההגדרות שלו מסוף הקטע, ואחר כך נחזור לראשית הקטע. ההגדרה שלו היא שעד ל"ג בעומר יש הערה של יציאת מצרים, ומל"ג בעומר יש הערה של קבלת התורה, של מתן תורה. כולנו יודעים זה אנחנו לא צריכים את דבריו. כולנו יודעים שהתקופה שבין יציאת מצרים ועד חג השבועות, כן, זו תקופה שיש בה איזשהן הכנות מיציאת מצרים, בהוציאך את העם ממצרים, ועד תעבדון את האלוקים על הער הזה. זה התוכנית. התוכנית האלוקית היא יציאת מצרים שמובילה לקראת מתן תורה. כך שהתקופה הזאת היא תמיד תקופה של תהליך מסוים. והספירה היא ספירה של התהליך לקראת הדבר הזה. החידוש כאן הוא שאנחנו לוקחים את התקופה הזאת וחולקים אותה לשניים. שיש חצי תקופה שנמצאת, או שנמצא תחת ההערה של מה שקרה במצרים, לא בדיוק חצי, כן, החלוקה היא טוב, אתם יכולים לראות בפסקה הבאה, לא, אני לא עשיתי את החשבון הזה, בפסקה הבאה תראו זה, על כן ציוונו השם יתברך לספור קודם מתן תורה ממתת ימים מניין לב טוב. בסדר? אז הספירה היא לב טוב, זה הספירה. זאת אומרת, יש לב שנמצא תחת השפעת יציאת מצרים, ויש טוב שנמצא תחת השפעת מתן תורה. כן? מה ההבדל בין שתי ההשפעות האלה? בואו נראה את הנקודה שהוא מדבר עליה כאן. מהפסקה הבאה. על כן ציוונו השם יתברך לספור קודם מתן תורה ממתת ימים מניין לב טוב. בסדר? זו החלוקה של עד לג בעומר זה 32 יום, ומלג בעומר, כשלג בעומר עצמו הוא כבר לפי הספירה הזאת נמצא בתוך התקופה החדשה, כן? הוא טוב ימים עד לסוף הספירה. אני אחר כך, מה זה הלב טוב הזה, נסביר, גם הוא מתקשר לרעיון הזה, אבל בואו נתחיל קודם כל במה שאומר הקדושת לוי, רב לוי יצחק. הוא מלמד אותנו פה נקודה אחת יסודית. הוא אומר, כמו כל תינוק שהולך לבית ספר, בהתחלה אתה מפתה אותו באמצעים חיצוניים יותר, אמצעים שיש בהם מפתחים יותר את הרגש, את הזה, זה משהו ש יוצר איזושהי התלהבות.
כן? מה זה צוקר
טיטה? צוקר?
טיטה.
צוקר זה סוכר, טיטה מה זה? זה עוגת דבש, מה?
יש כזה מנהג, אצלנו לפחות במשפחה שמכינים למי שעולה כיתה א', כובע כזה גדול מלא בממתקים.
יפה. אז יש, אבל זה מקובל. יש את הסיר, יש שיר, יש הדברים האלה של מלמדים תינוק, מתחילים מספר ויקרא ומטובלים לו אותיות דבש, זה דבר ידוע. אתה לא מכיר את השיר של מי כתב אותו? אצלנו בכפר תודרוס יש שיר יפה שלא זוכר מי שר אותו. לא, זה מישהו אחר, לא זוכר כרגע, ברח לי השם שלו, אבל הוא גם כן מתאר שוב ילד שבא לבית ספר וטובלים לו אותיות בדבש. זה וכאן הדגש הוא הוא מביא פה את הדוגמאות של ניסים ופלאות של יציאת מצרים. עכשיו עיקר הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כן, זה לא ניסים ופלאות. כולנו יודעים שניסים ופלאות לא, זה לא דבר שיכול להחזיק מעמד לאורך זמן, כן, זה טוב בשביל לדעת שיש בורא, לדעת שיש קודש בריחו. כן? ברור שהקשר והזיקה של האדם עם הקדוש ברוך הוא, כן? היא הקשר היותר עמוק, הוא קשר, הוא הקשר הלוגי, הוא קשר של תורה, הוא קשר של, של השכל. כן? הוא לא הקשר של הרגש. כן? ניסים ופלאות מעוררים ככה ממש תפלות. וואו, כן, זה כולנו יודעים, כן, באים אומרים לך בזה, יש מופעים של זיקוקי דינור, כן? אז כולנו יודעים שזיקוקי דינור זה סתם מראה יפה, הכל חיצוניות, שום דבר אמיתי אין בזה, כן? אני מקווה שאף אחד לא יתאהב במדינת ישראל בגלל אני יודע מה, אירועי הזיקוקים שיש בליל יום העצמאות בהר הרצל או ב בקהילת אלון שבות ובקהילת אפרת, ואני שומע לפעמים ילדים שרבים של איזה זקוקים היו יותר משמעותיים. עכשיו אני לא מסביר לגמרי, כן? ניסים פרעות זה בחינה מסוימת של זקוקים דינו. יש השפעה, בכל זאת יש רושם שניסים פרעות הם בעלי משמעות, כן? קריאת ים סוף, זה לא סתם זקוקים, זה קריאת ים סוף, זה ראתה שפחה על הים, גם שם היו דברים, כן? אבל זה עדיין זה התפעלות מאיזושהי צרמוניה חיצונית, כן? ההתפעלות הזאת יוצרת רושם. ואפילו קצת היינו, הייתי אומר, שלפעמים נהיה לנו קצת אכזבה, הרושם הזה הוא יותר משמעותי מאשר הרושם של תורה, שזה לב וזה טוב. במידה מסוימת, כן, כאילו, התינוק, זה מה שאומר כאן, בים סוף נדמה להם כבחור, במתן תורה נדמה כזקן. הבחור, מה שמאפיין צעירים, מה שמאפיין בחורים, זה ההתלהבות שלהם מכל דבר, והם פחות מעמיקים, פחות מסתכלים, פחות חודרים פנימה, אל פנימיות הדבר. ואז ההתלהבות, התלהבות מאיזשהו רובד חיצוני של הדברים. זה הוא אומר, זה ניסים ונפלאות. זה מה שקרה בקריאת ים סוף. וההרגל על ידי דבר שהתינוק מתאבה לו. ותינוק מתאבה למתוק. אז אתה נותן לו מתוק. אבל ברור לנו שלא הדבש. אנחנו רוצים שירגיש את המתיקות לא מהדבש, אלא מהאות. כן? אלא שבשלב ראשון אנחנו נותנים לו זה, והוא מרגיש את המתיקות לא מהאות, כן? אלא הוא מרגיש את המתיקות מהדבש. התקווה היא שיבוא יום שהוא ירגיש את המתיקות מהאות עצמה, מהתורה עצמה. מובן? גם כאן. עם ישראל כרגע מתלהב מקריאת ים סוף, מהאירועים הגדולים, מהניסים והנפלאות. כשהציפייה והתקווה היא, כן? שבתהליך הזה שעם ישראל עובר, מתבגר וכו', שהוא יבין שההתלהבות שלו צריכה להיות מתורת השם. תורת השם היא הדבר המרכזי. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. מה לקח הטוב? שוב, גם פה ביידיש אתם יודעים שלקח טוב זה עוגה טובה, כן? ופה אנחנו מדברים לא על הלקח אלא על הלקח הטוב. בסדר? רוצים שהוא יתלהב מהלקח הטוב מהתורה. וזה בדיוק השלב הזה של המעבר מהמציאות הזאת של השפעת ים סוף. נמצא עיקר הניסים לפרעות היה בים סוף, כדי שנקבל התורה בממד הר סיני, ונתאבה לו לעובדו ולקבל תורה. עבודת השם, עיקר עבודת השם היא בתורה, היא לא באותם ניסים ולפרעות. והבחינה הזאת של יציאת מצרים, מהירה עד לג בעומר, ומלג בעומר מתחיל ההערה של ממד הר סיני, שהיא קבלת התורה. וההערה של יציאת מצרים היא הכנה למתן תורה, והניסים לפרעות היה כדי שנתאבה למתן תורה על ידי הניסים. זהו ויקרא לו יעקב גלעד. כיוון שמגיע גל, אז מתחילה להאיר בחינת התורה. אני רוצה קודם כל שתי מילים על הקישור לגלעד של יעקב. מה כל זה עושה עם הגלעד של יעקב? חוץ משתי המילים גלעד, וזה הוא מצא גם איזה רמז במילה עד לעדיים, לתורה וכו', כן? אז גם לזה אני רוצה להתייחס עוד מעט, אבל אני רוצה להתחיל קודם כל, מה זה הגלעד הזה? מה עושה פה הגלעד? נדמה לי שהרמז כאן, זה קשור לכמה וכמה דברים שנראה עוד מעט, נביא עוד גל שלישי, אם תרצו. יש לנו גל של יעקב, יש לנו גל של יציאת מצרים מתן תורה, כן? ואני רוצה לדבר על גל נוסף עוד מעט, נדבר גם על הגל של רשב"י. בסדר? שזה היום שלו. בסדר? גם על זה נדבר עוד מילה אחת בהקשר הזה. אבל קודם כל נדבר על הגל הראשון. הגל של יעקב ולבן. יעקב אבינו נמצא כרגע גם כן בתהליך. הוא שקוע בתוך משפחת לבן, בתוך בית לבן, והוא מבקש להתנתק מבית לבן ולהיכנס לארץ ישראל. להתנתק מהגלות ולהיכנס לארץ ישראל. יש לו גם כאן איזושהי יציאת מצרים, אם נרצה, כן? ויש לו גם איזה מין קבלת תורה או כניסה לארץ ישראל, להיות לפני השם בצד האמיתי של העניין. בסדר? גם כאן יש פה תהליך. והתהליך הזה הוא תמיד תהליך מורכב. כן? זה תהליך מורכב. שבו צריך לעשות מאמץ כדי להציב איזה גבול בין השפעה אחת להשפעה השנייה. ויש פה איזה גבול הזה נקבע. הגלעד הזה, זה גלעד שנועד, מה לעשות? אם אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. זאת אומרת, עד כאן, אם תרצו, השפעת חוץ לארץ, מכאן, השפעת ארץ ישראל. נכון? גל עד. זה לא גל עד שמחבר, כן? זה גל עד שיוצר פה ניתוק. אנחנו מבינים, כן? אם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, ואם אני לא אעבור אליך את הגל הזה. גל שנועד ליצור פירוט. הפירוד הוא שמכאן, במקרה של יעקב ולבן, הוא רוצה להתנתק מהמקום או מההשפעה של בית לבן, כן? ולהיכנס להשפעה של קדושה. יש פה תהליכים. והגל עד הזה מציין את התהליך. במקרה של יעקב זה תהליך מחוץ לארץ לארץ, מגלות לארץ ישראל, אם תרצו, מלבן, מתמודדות עם לבן, כן? עם כולל עבודת האלילים שמתרחשת שם בבית לבן, כן? ועד לכניסה לארץ ישראל, עד למזבח שהוא יבנה בבית אל. כי הוא רוצה לבנות מזבח בבית אל. כן? לאל הנראה אליי. זה מה שיעקב אינו רוצה. אז גם המעבר הזה, בעצם יש לנו כאן גל ועד, החלוקה הזאת, וזה כמובן זה רק רמז, כן? אבל המשמעות של זה, יש פה גל ויש פה עד. מה זה העד הזה? העד הזה, זה משמעות פה, עדי עדיים. הפסוק הזה בחזקאל שמובא כאן, מכירים את הפסוק כולו? כן. עבוד? וירך והנה איתך את דודים שדיים נכון ושרך צמח ואת עירום ועירייה ויבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך. לא, לא, שכחתי עוד זה.
ותרבי
ותגדלי ותשמחי רבבה כצמח זדן את עתיך ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים שדיים נכון ושרך צמח ואת עירום ועירייה ויבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיים. כן? זה הפסוקים האלה שכולנו, הם מוכרים לנו. נכון? מוכרים לנו לא בגלל שאני שולט בספר חזקאל, הלוואי שהייתי שולט, אבל אני לא שולט בספר חזקאל, אלא אני שולט בזה בגלל שזה חלק מהאגדה של פסח. נכון? מה זה הפסוקים האלה? אז הפסוקים האלה מדברים על, שם גם נדמה לי כתוב ואוכתל לא אוכתלת וכולי, הפסוקים שם מדברים על איזה תינוק שגדל, כן? ויש פה התפתחות פיזית משמעותית. כן? ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. שדיים נכון הוא שערך צמח. כן? הבחינה התפתחות פיזית יש כאן. ואת עירום ועירייה. זאת אומרת, למרות שיש התפתחות פיזית, אבל תוכן פנימי אין כאן. כן? יש רק התפתחות של איברים יותר גדולים וכו'. זה הכל בגלוי. מה בפנים? מה התוכן שיש כאן? הקנקן צמח. אבל ואת עירום ועירייה, וחזל יגידו את עירום ועירייה מן המצוות. כן? ואז הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, ואז הוא אומר, ויבור עלייך ואיך מתבוסס דמייך, ואומר לך בדמייך חיי, דם פסח, דם מילה וכו'. כאן מתחילים לתת מצוות. כאן מתחילים לתת תוכן. כן? אז גם כאן, התוכן זה, ותרבי ותבואי בעדי עדיים. כן? עכשיו צריכים לתת תכשיטים. תכשיטים, עוד פעם, התכשיט זה גם כן איזה שוק של פרדוקס. מצד אחד התכשיט, ככל הוא דבר חיצוני, כן? אבל מה שאנחנו עושים כרגע זה לא הדבר החיצוני, אלא התכשיט יראה על ההתקשטות הפנימית. אדם מתקשט כמו התפילין. זוכרים שדיברנו פעם, התפילין כתכשיט, כן? בכל זה תכשיט חיצוני, אבל זה רק המראה החיצוני. עיקר התכשיט של התפילין זה הפנים, ולכן הפרשיות בעצם נמצאות בפנים, התכנים, העיקר התקשטות היא לא ברצועות השחורות, באותה קופסה שחורה שיש בחוץ. אם פרקי תכשיט, יש לי תכשיטים אולי יותר יפים, כן? דווקא, אני חושב שזה דווקא שחור, שאין בו שום יופי ושום חן ושום כלום, כדי לומר, אל תסתכל פה, פה אין כלום. מה שיש זה בפנים, כן? דווקא אני עדיין בא לדבר על המשהו הפנימי הזה. והמשהו הפנימי הזה זה התורה. זה הדבר הפנימי. זה ההתקשרות היותר עמוקה. אז גם הפסוק הזה שמובא פה, מתקשר עם הרעיון הזה, שהתורה היא התכשיט האמיתי. כמה שהתכשיט שנראה לנו איזשהו... אבל הדבר הפנימי הזה, זה הדבר האמיתי. ולג בעומר, כן? הוא השלב, לפי דבריו כאן, הוא השלב שבו אדם עובר מהשפעת יציאת מצרים, כן? מההתפעלות החיצונית של הדברים, אל ההתפעלות הפנימית, אל תחילת ההכנה לקראת מתן תורה, לקראת העתיד, כן? לקראת העתיד, זה, כאן אין לך דברים, תבינו, דברים שהיו, אתה מתרגש ממה? מהדברים החיצוניים, ממראה העיניים, כן? ממה אתה מתרגש כרגע לקראת מתן תורה? עוד לא היית מתן תורה. מה אתה מתרגש כרגע? איזה שוק של התרגשות? זו התרגשות של ציפייה. של משהו שקשור יותר לתחום השכלי, לא לתחום הרגשי, כי בתחום הרגשי לא ראית כלום. כן? כשפניך כלפי העתיד. כשפנים כלפי העבר, אתה... ים סוף, יציאת מצרים, על הים במצרים לקו 50 מכות, על הים לקו 250 מכות. זה משמעותי, זה הופך להיות, כן, יש שם התרגשות גדולה במה שקרה, כן? שמוע ממרגזון, חילה חזו של פלשת, גם אנחנו מתרגשים יחד איתם. מהשלב הזה, מהשלב של הציפייה, ציפייה זה כבר לחשוב איזה ערך, מהו הערך הפנימי, מהו הערך הסגולי, כי עוד לא ראית שום דבר חיצוני. תשימו לב שגם מתן תורה, מה שיהיה כתוב שם, אומנם יש שם הרבה פעלולים, הרבה זיקוקים, אם תרצו, כן? אבל תשימו לב יותר למה שכתוב שם, וכל העם רואים את הקולות. בסדר? רואים את הקולות. קולות בדרך כלל שומעים. ואם יש התרגשות, זה מקולות, יש מקום לשמוע. אבל המבט, זה מבט לנסות לחדור אל פנימיות הקול, להבין את הפנימיות שלו, להבין את המשמעות שלו. לכן העם רואים את הקולות, העם לא שומעים את הקולות. כי שומעים, אפשר לשמוע הרבה דברים. כן? אבל לראות, פירושו של דבר, לראות קולות, זה לנסות להבין, אני רוצה להבין מה יש בקול הזה. כן? ולנסות להבין את הפנימיות שלו. זו המשמעות של, 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 של המבט על מתן, על מתן תורה, של ההתרגשות, או אם תרצו, של הציפייה לקראת, של העד, של העדי, של התכשיט, לא להתבונן בחיצוניות של התכשיט, אלא בפנימיות שלו. לא להתבונן, לא רק לשמוע את הכל, אלא לראות את הכל. לחדור פנימה אל המבט הזה. ואם נראה רק את הגל השלישי בקצרה, כן? זה מה שרשב"י חידש בעולם, זה מה שקשור לתורת הנסתר, כן? לחוכמת הנסתר. גם אנחנו דיברנו עכשיו על ההבדל בין תומעת הגלות לארץ ישראל, כן? זה הגל הראשון. הגל השני מדבר איתנו על ניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה, כן? לבין תורה שהקדוש ברוך הוא נותן. אתם רואים, אנחנו מתפתחים לאט לאט, נכנסים יותר פנימה, כן? כי כאן מדובר לא על תומעה מול קדושה וטהרה, כן? אלא מדובר בתוך הקדושה, בתוך המציאות של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש הקשר הילדותי, הקשר הבחורי, ויש הקשר של הזקן, כן? יש ניסים ונפלאות ויש תורה. עכשיו אנחנו כבר נמצאים בתוך התורה, ובתוך התורה עצמה יש עוד גל נוסף, והגל של תוך התורה זה נגלה ונסתר, זה הפנימיות. ומי לנו כרשב"י שדיבר על הנקודה הזאת הפנימית של התורה, על היכולת לראות בתורה באמת את דבר השם, שכאלה אומר, אתם זוכרים שהבאתי לכם בשיעור הפתיחה כשפתחנו את הזמן, זוכרים מה שהבאתי? את דברי רשב"י בזוהר, שנדבר על זה שיש כאלה שחושבים שהתורה מספרת לנו מילים, סיפורים דעלמה וכל מיני מילי זוטה. הוא אומר, אם זה ככה, אנחנו יודעים לספר סיפורים יותר טובים. זאת אומרת, אם כבר זיקוקי דינור, יש זיקוקי דינור יותר טובים. אפשר תמיד לשכלל את הזיקוקים. הוא אומר, התורה זה הפנימיות שלה. התורה זה, נשמת התורה, זה מה שחשוב. לשם צריכים להתקשר. כן? ורשבי הוא באמת נקודת המעבר הזאת. כן? שמן הנגלה אל הנסתר, על פי המסורת, ביום הזה נפטר רשבי, וביום פטירתו, כן? הוא כינס את כל בני החבורה, וגילה להם את סודות התורה. כן? זה היום שבו התגלו הדברים האלה. טוב, אז רק עוד, בואו נקרא את הפסקה הבאה בלי להסביר יותר. תשימו לב אתם גם לביטויים של, טוב, אני אקרא זה. על כן ציוונו השם יתברך לספור קודם מתן תורה ממתת ימים מניין לב טוב. אין טוב אלא תורה, כמו שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי. ועל כן נקראת התורה טוב, מפני שבה נגנז האור כי טוב. ויש בתורה לב נתיבות חוכמה, 32 נתיבות חוכמה, כן? אבל אחרי ה-32 נתיבות חוכמה צריך לבוא, אז מגיעים לטוב, כן? והוא אומר זה גם פה כדי לדעת, כן? שהמילה טוב מופיעה היא המילה 33 בתורה. לא בדקתי את זה. מה המילה בראשית?
טוב, יותר זה 33.
ה?
כן, זה 33.
הנה, כבר זה כבר בדק, ו... המילה טוב היא המילה 33 מתחילת התורה. זאת אומרת, יש 32 הנתיבות, המסלולים בנתיבות שהאדם זה בתהליכי הכשרה לקראת, אז אתה מגיע לטוב. עד אז, אתה מגיע לטוב, וכמובן, כשאתה מגיע לטוב, אתה נכנס פנימה לסודות התורה. כן? חולי, ומעתה קורא נעים, תנה לבך הטוב ותראה רמיזת לב. לב בתורה הוא רק בחשבון לב תיבות מין בראשית הטבע טוב, כי בראשית תורתך הקדומה רשומה חוכמתך הסתומה, מאין תמצא והנה להלמה. על כן נלמד על לב רק בחשבון הטבעות מין בראשית למד בית תבין עד תיבת טוב. רמז לב נתיבותיה בתיבה טוב ופירוש בתורה, מזה נשמע בהגיע איתותינו את דודים. כן, וראית וירך והנה איתך את דודים, אותו פסוק ביחזקאל, שוב רומז לאותו פסוק ביחזקאל. במצוות תפילתנו להכנעת לב טוב לקבלת התורה בשלים בספירה מספר לב, לב, אז מתגלה הטוב, אור הגנוש נגנז בתורה. על כן עושים היום הזה יום שמחה, אור צדיקים, הבן כי אי אפשר לפרש. אז נעצור גם אנחנו כי התמננו אותם. מה שאנחנו מבינים, אי אפשר לפרש, אומר מי שיודע לפרש, רק הוא לא יכול לפרש. טוב, עד כאן. Thank you.